VPN הוא כלי שימושי כשאנחנו רוצים להסתיר את התעבורה שלנו מפני חברות חטטניות ומשטרים רודניים. בחנויות האפליקציות של אפל ואנדרואיד אפשר למצוא אין ספור VPNים. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים על מי לסמוך. מחקר של סיימון מיליאנו שפורסם לאחרונה מגלה שהרבה מאוד רוב אפליקציות ה-VPN שנמצאות בחנויות של אפל וגוגל הן לא בטוחות, חשודות, לא עומדות בתנאי השימוש. וזה מספר די מדאיג, הוא אומר גם שמחקרים קודמים פורסמו בנושא הזה והחברות פשוט מתעלמות. כאשר אנחנו צופים באיזה סרט שלא זמין באזור שלנו, אז מילא, אבל אם אנחנו דיסידנט שנלחם בשלטון דיקטטורי, פחות כדאי שהמידע שלנו ידלוף.
אתה יודע מה? בוא נדבר על VPN.
בוא.
אתם מאזינים לסייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה. מגישים. נועם רותם ועידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
סייבר סייבר. עונה שנייה. מיד אחרי הפרסומות. אחד האתגרים שעומדים בפני חברות שיוצאות לפעילות בינלאומית הוא תמיכה ושירות ללקוחות בינלאומיים. ברגע שצריך מערכי שיווק ומחירות, מרכזי הדרכה, סיוע טכני, הטמעה לשוק העולמי, דברים מתחילים להסתבך ומהווים חסם משמעותי לצמיחה. הפתרון המקובל בעולם הוא מרכזי שירות בהודו. אאוטסורסינג, כולנו שמענו על זה, כולנו מכירים את זה. זה בזכות ההיצע של כוח אדם זול, מיומן, מוכשר ומנוסה. לשכת המסחר הודו ישראל מפשטת את התהליך הזה. היא מפעילה שירות של גיוס והעסקת עובדים הודים בהודו עבור חברות ישראליות, ללא צורך בהקמת חברה מקומית. הלשכה פועלת ממש כמו חברת כוח אדם בישראל, רק שהעובדים עובדים מהודו, והלשכה דואגת לכל סביבת העבודה שלהם. משכורות, תלושי שכר, משרד, מחשוב, כל החבילה. החברה הישראלית צריכה רק לאשר את העובד, ואז לנהל אותו מקצועית. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה, גם אתם מוזמנים להצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים במגוון תחומים ובהצלחה גדולה. ייכנסו ל-www.fiicc.in/cybercyber, משם זה קל.
סייבר סייבר.
נועם רש, תגיד, מה זה בעצם VPN?
VPN זה קיצור של Virtual Private Network.
יופי, גם לי יש ויקיפדיה, אבל מה זה באמת?
לכל מכשיר שמחובר לרשת יש כתובת שמזהה אותו, והיא נקראת כתובת IP, שזה ראשי תיבות של אינטרנט פרוטוקול. נניח, כשאני מחובר לרשת ורוצה לגלוש לאתר מתכוני המאפים שלי, הדפדפן שלי מכין בקשה שנראית בערך ככה.
מעט נועם, הבית השלישי משמאל, יער 1000 הפרסות. אל, בורקס@tirdof.com. הנדון, אנא שלח לי את דף הבית שלך, כי אני מעוניין לצפות בו ולרייר על המקלדת שלי.
הבקשה הזו, פרט לקטע של לרייר על המקלדת,
כי בכל זאת צריך לשמור על פסון,
נשלחת למערכת ניתוב מורכבת שמתחילה אצל ספק האינטרנט, קופצת בין שלל נקודות ברחבי הגלובוס, ולבסוף מגיעה לאתר המאפים. ממש כמו הדואר של פעם עם המעטפות וכל זה. שום דבר לא השתנה באמת, פרט לזה שכבר אין בולים נדירים שאפשר לאסוף ולשים באלבומים. אתר המאפים פותח את המעטפה שקיבל, רושם לעצמו את שם השולח, מביט בבקשה, נאנח ונענה לה. הוא מדפיס את דף הבית שלו, שם במעטפה ורושם.
מעט בורקס@tirdof.com. אל, נועם, הבית השלישי משמאל, יער 1000 הפרסות. הנדון, העמוד שביקשת. תוכן ההודעה, קוד העמוד שביקשת, עם כל המאפים הנהדרים.
ודאי שמתם לב שהאתר יודע בדיוק מי אני, וכך הוא יכול לעשות דברים כמו לחסום את כל הבקשות המגיעות מיער 1000 הפרסות. למה שיעשה את זה? נניח שחבר הכנסת זיקי מוהר קידם חוק המונע צפייה במתכוני מאפים כדי לעודד רכישת מאפים רק במאפייה של בן דודו היקר.
או אולי אתר המאפים עצמו החליט, מטעמים של זכויות יוצרים, למנוע גישה מתושבי יער 1000 הפרסות.
האתר יכול לעשות משהו אפילו יותר קיצוני. לדוגמה, לשנות את המתכונים כך שגולשים מיער 1000 הפרסות יקבלו כמויות מלח גדולות יותר, או רחמנה לצלן לכל מתכון תתווסף כמות גדולה של קימל.
דוגמה לשימוש בכתובת IP להצגת תכנים שונים ולחסימת תכנים אפשר למצוא בספקית האינטרוויזיה נטפליקס. היא משתמשת בכתובות ה-IP של לקוחותיה כדי לדעת מאיזו ארץ הם גולשים, ולמנוע מהם גישה לתכנים מסוימים. בגלל הסכמי הפצה, בית הקלפים למשל לא הייתה זמינה בישראל, כי נמכרה לשידור בפלטפורמות המקומיות. או בגלל חוקים מקומיים, פרק בחוק הפטריוט עם חסן מנאז' שביקר את הנסיך מוחמד בן סלמן, נחסם לצפייה בסעודיה בגלל טענת רשות התקשורת וטכנולוגיית המידע הסעודית שמדובר בהפרת חוק.
Just a few months ago, Crown Prince Mohammed bin Salman, aka MBS, was hailed as the reformer the Arab world needed. But the revelations about Khashoggi's killing...
זה לא משנה. ברגע שהאתר יודע מאיפה הגיעה הבקשה, הוא יכול לבחור מה לעשות איתה. ויותר מכך, נניח שתושב יער אלף הפרסות הכין בייגל ממתכון שמצא באתר. הבייגל יצא מלוח מדי. תושב יער אלף הפרסות התרגז והשאיר תגובה ארסית ששמה ללעג את חתולו האיטי והפרוותי של מפעיל האתר. מפעיל האתר יכול לקחת את כתובתו של הגולש, שכאמור מופיע בראש כל הודעה, לפנות למשטרה ולגרום לפשיטה אלימה על מטבחו של הגולש התמים. לא נעים.
טוב, אבל מה כל זה קשור ל-VPN?
כאן בדיוק נכנס VPN, הוא מתפקד כסוג של הדוד מאמריקה. במקום להכין את המעטפות שלי,
מת נועם, אל בורקס בורקס תרדוף דוט קום.
אני מכין שתי מעטפות. הראשונה היא,
מת נועם, הבית השלישי משמאל, יער אלף הפרסות, אל הדוד מאמריקה. הנדון, אנא שלח בשמי את המעטפה המצורפת.
ובפנים אני תוחב מעטפה נוספת שנראית ככה.
מאת הדוד מאמריקה, אל בורקס בורקס תרדוף דוט קום. הנדון, אנא שלח לי את דף הבית שלך, כי אני מעוניין לצפות בו ולרייר על המקלדת שלי.
מבחינת אתר המאפים, כל מה שהוא יודע זה שהתקבלה קריאה מהדוד מאמריקה, כך שכל המגבלות שהניח על יער אלף הפרסות לא חלות במקרה הזה. אם יש מתכון שאפשר לצפות בו רק מאמריקה, האתר יגיש אותו מכיוון שהפונה הוא הדוד מאמריקה. ואם מישהו ישאיר הודעות נעצה המפקפקות בכושרו המנטלי של חתולו של בעל האתר, המשטרה תוכל להגיע רק לדוד מאמריקה ולא מעבר לכך. וזה, בגדול, VPN.
זה נשמע די מעולה, אז למה לא משתמשים בזה כל הזמן?
ובכן, אפשר להשתמש בזה כל הזמן ויש מי שעושה את זה. אבל כמו שאפשר להבין מהתיאור כאן, יש השפעה על מהירות הגלישה. במקום לפנות ישירות לאתר המתכונים, כל הודעה צריכה לעבור דרך הדוד מאמריקה.
וזה בעצם גם עלול לסבר את הדוד מאמריקה, אם יום אחד המשטרה תדפוק על הדלת שלו ותשאל מה יש לו נגד חתול עם בעיות התפתחותיות.
זאת נקודה מעולה. וכאן אנחנו מגיעים לעניין של הטראסט, האמון. כמה באמת אנחנו סומכים על הדוד מאמריקה? הרי הוא פעם מכר אותנו בשביל קרטיב משמש אחרי שתפסו אותו בבריכה של הקיבוץ, וכל הקיץ היינו צריכים לנקות את הרפת בזמן שהוא השתזף בצל. לכן, כשמחפשים שירות VPN, צריך למצוא גוף שאפשר לסמוך עליו. זה הרבה יותר מורכב ממה שזה נשמע, אבל נגיע לזה בהמשך.
ומה לגבי ספק ה-VPN עצמו? הרי הוא כן יודע מי אני ולאן אני גולש.
VPN סביר באמת מפעיל בקרה על התעבורה שעוברת דרך החוטים. מה שעושים VPNים שמכבדים את עצמם זה להשתמש במה שנקרא Mac או HMAC, שזאת חתימה חכמה על כל החבילות של הנתונים שיוצאות מהם. Mac זה ראשי תיבות של Message Authentication Code. אם החתימה תואמת את התוכן, אפשר להיות בטוחים במידה גבוהה של ודאות שאף אחד לא יתעסק עם המידע. בגדול, Mac זאת פונקציית גיבוב, hashing. דיברנו על זה בעונה 1 פרק 12 שעסק בגיבוב סיסמאות. יש כל מיני פונקציות גיבוב, חלקן בטוחות יותר מאחרות. למרבה הצער, אין כזה דבר פונקציה בטוחה לחלוטין. פונקציות ממשפחת SHA-2 נחשבות סבבה יחסית. SHA זה ראשי תיבות של Secure Hash Algorithm, ואיזון בין בטיחות לביצועים עומד היום בסביבות SHA-384 ל-SHA-512. חשוב להבין ששימוש ב-HMAC לא קשור בכלל להצפנה. המידע עצמו יכול לעבור לא מוצפן. התפקיד של הפיצ'ר הזה הוא רק לוודא שהמידע לא עבר שינויים מצד אחד לצד השני. בשביל ההצפנה משתמשים בדרך כלל באלגוריתמים אחרים כמו AES לתצורותיו השונות.
אחרי שדיברנו במשלים ומטאפורות, דבר אליי מלוכלך נועם. איך VPN באמת עובד?
אתה ראית את הסרט חומות של תקווה?
בוודאי.
אז כמו אנדי דופריין שחופר את דרכו שם מחוץ לכלא,
I remember thinking it would take a man 600 years to tunnel through the wall with it. Old Andy did it in less than 20.
וכמו לוחמי חמאס ברצועת עזה הנצורה, VPN משתמש במנהור, או טאנלינג. הוא יוצר מנהרה בין שני מחשבים. המנהרה המטאפורית הזאת מתבצעת באמצעות פרוטוקול מיוחד שבדרך כלל מכיל שני ערוצים. ערוץ אחד לשליטה וערוץ אחד למידע. הראשון אחראי לחילופי מפתחות קריפטוגרפיים, להזדהות והספקת מידע שוטף כמו שרתי DNS ומסלולי ניתוב, והערוץ השני מעביר את המידע בעצמו. אבל המידע לא עובר כמו שהוא, אחרת כל אחד יוכל לראות אותו. לכן שירות VPN מעביר אותו תהליך שנקרא אנקפסולציה, שזה תכלס אומר לקחת כל חבילת מידע, לכמת אותה ולהכניס אותה לתוך חבילה נוספת, שרק היא תוכל לעבור במנהרה המאובטחת.
איזה פרוטוקולים יש של VPN ומה יתרונות והחסרונות של כל אחד מהם?
הפרוטוקול הבסיסי ביותר נקרא PPTP, ראשי תיבות של Point to Point Tunneling Protocol, הוא אחד הנפוצים ביותר מכיוון שמייקרוסופט דחפה אותו לכל מערכת הפעלה. והוא בעצם מעטפת לפרוטוקול PPP, זה הפרוטוקול הכי בסיסי. מה הבעיה שלו? הוא לא מוצפן בשיט. בשלב כלשהו מייקרוסופט ניסתה להוסיף לו הצפנה, קרא לזה MPPE, אבל היא פועלת על 128 ביט, דבר שלא ממש נחשב בטוח בשום צורה, ומאז 1998 אפשר גם לבצע שם מתקפת אדם באמצע על הפרוטוקול הזה, ולכן פחות מומלץ להשתמש בו.
ההמלצה לא להשתמש בו היא לא המלצה שלך, זה מייקרוסופט בעצמם אומרים את זה, אולי כדאי הפעם להקשיב להם.
אפשרות נוספת היא שילוב של L2TP ו-IPSEC. זה פרוטוקול של Layer 2 Tunneling Protocol, והוא נועד להחליף את ה-PPP הישן והטוב, והוא באמת עושה עבודה לא רעה באותנטיקציה ואנקפסולציה של המידע. ברם אולם, גם הוא לא יודע להצפין, מה שהופך את השימוש בו לבעייתי. וכאן בא לעזרתו ידידו IPSEC, שמתפקד כמו מעטפת נוספת, שגם מצפינה את המידע וגם מוודאת שהוא לא עבר שינויים בדרך. יש שתי בעיות עיקריות עם הפרוטוקול הזה. הראשונה, לפי מסמכים שדלפו מה-NSA, יש מצב שהוא כבר נפרץ על ידי החברה הטובים שם, והשנייה, לא קל להתעסק איתו, ברמה כזאת שחלק נכבד מההתקנות שלו פשוט לא מאובטחות, וזה כולל בשורה ארוכה של ספקי VPN שגובים סכומים נכבדים על שירותיהם. בנוסף, יש איתו שלל בעיות של יציבות, שבדרך כלל אפשר לפתור אם יודעים מה עושים, אבל מעט מאוד אנשים באמת יודעים מה הם עושים איתו. ובגלל שמדובר בעצם בשתי אינקפסולציות, אחת לכל פרוטוקול, המהירות אפס פחות מצוינת. עוד פרוטוקול, מודרני יחסית, נקרא IKEV2, שזה ראשי תיבות ל-Internet Key Exchange Version 2. הפרוטוקול הזה פותח בשיתוף פעולה בין מייקרוסופט לסיסקו, ומה שהוא עושה תכלס זה ליצור ערוץ שליטה מאובטח באמצעות אלגוריתם של דיפי הלמן, ושהוא נמצא שם אפשר לפתוח ערוץ על בסיס IPSEC להעביר את הנתונים שיעברו אינקפסולציה מתאימה ומוצפנת.
הפרוטוקול הזה נחשב בטוח ויציב?
תכלס כן, עד היום לא דיווחו על חשש לפריצות שלו, ומכיוון שמייקרוסופט היו מעורבים בו, גם הוא נמצא על כל מערכת הפעלה של החברה מאז Windows 7. עוד פרוטוקול נפוץ נקרא OpenVPN. הפרוטוקול הזה משתמש בטכנולוגיה מוכרת של SSL TLS, שזה כמו ה-HTTPS בדפדפנים. כך הוא יוצר את הערוץ השליטה וערוץ הדאטה שלו, ומכיוון שאין כאן התחכמויות, כל ההצפנה מתבצעת באמצעות OpenSSL, וכל מערכות ההפעלה תומכות פה ישר מהקופסה. ככל הידוע, כל עוד מגדירים נכון את הצפנים, אין בו פרצות. וזה פחות או יותר מה שיש היום, מה שנחשב יציב וטסטד ובטוח יחסית.
ובאיזה VPN נשתמש בעתיד, לאן התעשייה הזאת הולכת?
ככל הנראה, אנחנו הולכים לכיוון של פרוטוקול שנקרא WireGuard, שכבר קיים ונמצא בשימוש בכל מיני מקומות, אבל הוא עדיין בשלב של בטא. זה בעצם הדור הבא של OpenVPN, והוא מתוכנן להיות מהיר יותר, יציב יותר ובטוח יותר משאר המתחרים. הצפנה שבה הוא משתמש מתקדמת בהרבה מזו של האלטרנטיבות, למשל, במקום AES, הוותיק, מגיע צ'אצ'ה 20, שזה שם הרבה יותר מגניב, אתה חייב להודות.
חד משמעית.
אבל שוב, הוא עדיין בגרסת פיתוח, ולכן פחות מומלץ להשתמש בו לדברים שבשבילם אתם צריכים פרטיות מלאה, כי תכלס עדיין יכול להיות שיש בו חולשות שעוד לא התגלו.
אנחנו מחכים שההאקרים והקריפטוגרפים יעברו על הקוד ויסתכלו עליו וישחקו איתו וניסו לשבור אותו כדי לראות עד כמה הוא בטוח.
תכלס.
מה לגבי חסימה של VPNים על ידי ממשלות? הרי בסין למשל, אתה יכול להשתמש ב-VPN כדי להתחבר לדוגמה לגוגל, אבל ה-VPN עצמו הוא שירות שאסור בשימוש, ככה שאתה מנסה לעקוף חסימה אחת ואתה נתקל בחסימה השנייה.
זאת שאלה מצוינת. נניח שאותו חבר כנסת דמיוני לחלוטין בשם זיקי מוהר, יחליט יום אחד לקדם חקיקה שתאסור על שימוש ב-VPN.
אפשר פשוט לחוקק וזה יחסם?
תכלס כמעט שכן. כל מי שבחר להשתמש בשירותים שפועלים על PPTP, L2TP ו-IKEV2 שדיברנו עליהם, יהיה בבעיה.
למה?
כי הם פועלים על פורטים מוגדרים מראש, וכל מה שצריך לעשות זה להוציא את הפורטים האלה מחוץ לחוק. ספקי האינטרנט יצייתו בלי עירור, כי זה מה שהם יודעים לעשות. והנה, אנחנו חסומים.
נשמע הזוי? חכו. יש מספר מדינות שכבר היום עושות שימוש ב-VPN. דיברנו על סין, ויש גם את איראן, רוסיה, טורקיה, ונצואלה ואוגנדה. ממש חברה טובה. אצלנו, שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' כבר הכריז שהוא יפעל לכך שישראל תתנהל כפי שהתנהלה בימי דוד המלך. ואתם יודעים מה לא היה בימי דוד המלך?
VPN.
בדיוק.
עם זאת, גם אם המדינה תחסום VPN, שירותים שמשתמשים בפרוטוקולים של OpenVPN ו-WireGuard יוכלו להמשיך לתפקד, כי אפשר יהיה להגדיר אותם לעבוד על פורטים נפוצים יותר, כמו 443 למשל, שזה הפורט של ה-SSL, ואותו אי אפשר לחסום בלי להשבית כמעט את כל הגישה לרשת.
כלומר, רגולציה שתחייב חסימה של VPN תהיה יעילה לרוב ה-VPNים, אבל עדיין אפשר יהיה לעקוף אותה. ברוכים הנמצאים כל מי ששרדו את ההסבר הארוך המשעמם והטכני הזה, וברוכים הבאים מי שדילגו ישירות לכאן. נועם רש, תן לנו את השורה התחתונה, מה היתרונות של שימוש ב-VPN?
זה מקשה על גופי ניטור לדעת לאן אתם גולשים, כי החיבור הוא לא ביניכם לאתר אלא עובר דרך צד שלישי. הוא מקשה על סקרנים לדעת מה אתם אומרים ולמי, וזה חשוב בעיקר בשימוש ברשתות ציבוריות כמו בתי חולים, שדות תעופה, בתי קפה וכאלה. הוא מקשה על חורשי רעה להזריק תכנים לתעבורת התקשורת. הוא מאפשר להתחזות לגולשים מאזורים גיאוגרפיים אחרים בעולם כדי לגשת לתכנים מוגבלים. והוא גם מאפשר להתחבא בקהל. אם הרבה אנשים משתמשים באותו שירות ויוצאים מאותה נקודה, יקשה על חורשי רעתנו לחבר פעילות מסוימת דווקא אלינו.
לא פחות חשוב להבין מה VPN לא פותר.
הדבר הכי חשוב להבין זה ששימוש ב-VPN הוא לא פתרון לאנונימיות, וכל מי שטוען אחרת זקוק להלקאה נמרצת כל מה ששירות VPN מסחרי מבטיח לנו הוא לנתב את התעבורה שלנו דרך צד שלישי, וזה הכל. אין לנו יכולת לשלוט במה שומרים שם אודותינו ואודות פעילותינו, ולכן צריך תמיד לחשוד, ולא לסמוך רק על VPN כאשר אנחנו עושים בפעילויות שדורשות פרטיות מוגברת.
כי VPN הוא סוג של ספק אינטרנט על גבי ספק האינטרנט, אז הספק המקורי שלנו לא מקבל את המידע, אבל ספק ה-VPN כן. ואנחנו רואים דוגמאות לזה בעולם האמיתי. בשנה שעברה הצליחו רשויות החוק במסצ'וסטס לזהות ולהעמיד לדין סטוקר, ארוון, בזכות מידע שקיבלו מספקי ה-VPN שלו, Pure VPN ו-One Security. המשמעות של הדבר היא שהספקים הללו שומרים מידע על הלקוחות שלהם. אם אתם זקוקים לאנונימיות, אל תשתמשו ב-Pure VPN ו-One Security. עוד ספקית VPN שלא הוכיחה דיסקרטיות רבה היא פייסבוק. אפליקציית ה-VPN שלה, או נאבו,
חברה ישראלית,
טיפחנו חדשנות שמדהימה את כל העולם.
כבוד.
התגלתה כרוגלה באישור. פייסבוק שילמה לבני נוער להתקין אותה, ורגלה אחרי הפעילות שלהם לצרכי המסחרים. בעקבות תחקיר של טקראנץ', החברה נאלצה להסיר את הרוגלה מחנויות האפליקציות.
ואצלנו, שירות VPN P2P, ישראלי בשם הולה, סיפק ללקוחות המשלמים שלו שירות לגלישה דרך כתובות IP של משתמשים חינמים. השירות הזה שימש את אחד הלקוחות המשלמים להריץ מתקפת DDoS על קהילת הפורומים הפרועה 8chan. בנוסף, התגלו בהולה פרצות אבטחה שאפשרו הרצת קוד מרוחק על מחשבי המשתמשים ומעקב אחריהם.
עכשיו נועם, אני יודע למה צריך להשתמש ב-VPN. אבל יש הרבה מהם, חלקם חינמים, חלקם בתשלום. באיזה להשתמש?
כשבאים לבחור שירות VPN צריך לבדוק כמה דברים, כמו הפרוטוקול, מספר השרתים, הגישה להבטחת מידע וכאלה דברים. אבל הרבה יותר חשוב בכל אלה זה לשאול מי עומד מאחורי השירות הזה. כמו שראינו בהתחלה, מדוד מאמריקה ימכור אותנו תמורת קרטיב משמש, זה בכלל לא משנה שהוא משתמש באמצעי הסייבר הכי חזקים ביקום. אם אתם לא יודעים מי עומד מאחורי שירות ה-VPN שאתם מתעתדים לרכוש, כנראה יש לזה סיבה טובה מאוד שצריכה להרים שורה של דגלים גאים.
במקור הבאנו כאן רשימת סימנים חשודים שכדאי לשים אליהם לב כשבוחרים VPN. בעקבות פניות שקיבלנו מכמה ספקי VPN, תגובות מאזינים והתייעצות במערכת סייבר, הגענו למסקנה שעדיף היה להימנע מכך, בייחוד לאור העובדה שמדובר בסימנים מחשידים בלבד, שאינם מצדיקים פסילה קטגורית, ולאור העובדה שבהמשך הפרק יש פרסומת לשירות VPN ספציפי שאנחנו סומכים עליו וממליצים להשתמש בו. לאור כל זאת, ערכנו את הפרק והסרנו את הקטע המדובר.
הנקודה העיקרית היא שאם אין טראסט, אין פרטיות. זה עד כדי כך פשוט, וזה עוד לפני שנגענו בטכנולוגיה.
נו, אז אכלת לנו את הראש, אבל לא נקבל ממך המלצה במה אתה משתמש.
אני באופן אישי משתמש בשירותים של
פרוטון VPN.
זו חברה שוויצרית, שלמייסדים שלה יש רקורד מאוד מפואר בתחום של הפרטיות ברשת, ושכבר עמדה במבחנים משפטיים. בגלל שהיא יושבת בשוויץ, היא רשאית לא לשמור לוגים, ככה שאין לה מה לתת גם כשיבקשו ממנה.
למשל, בינואר 2019 אישר בית משפט בשוויץ בקשת מידע ממדינה זרה, אבל פרוטון לא יכלו לענות לה, הם פשוט לא שומרים את המידע, אין להם מה לתת.
החברה פועלת בשקיפות, מקדמת שימוש בקוד פתוח ושותפה במספר מיזמים לקידום הפרטיות ברשת. מבחינה טכנית היא משתמשת ב-OpenVPN, שמאפשר מעקף של צנזורה גם כשחוסמים פורטים אחרים, ויותר מזה היא מספקת פיצ'רים כמו Secure Core, שזה מנתב את התעבורה דרך כמה שרתים ולא רק אחד, וככה בעצם אפשר להימנע גם ממתקפות תזמון, שזה כשאתה יושב בכניסה וביציאה לשרתים, או מי המשתמש לאתר היעד שלו, אתה רואה בעצם כל חבילה שיוצאת ונכנסת, ואתה יכול לבודד תקשורת של משתמש בודד. ברגע שמשתמשים בכמה שרתים בדרך, זה הרבה הרבה יותר קשה. עוד פיצ'ר שיש להם, זה פשוט ניתוב דרך רשת תור מועצת, וזה נותן לא רק פרטיות, אלא גם סוג של אנונימיות.
לא נלאה, אבל יש שורה של אמצעים שהחברה נוקטת כדי לוודא שאף צד שלישי לא יוכל להסתכל ולהתעסק עם התעבורה.
והם גם שקופים לחלוטין בהתנהלות שלהם מול הלקוחות, ואת זה אני אומר מניסיון אישי. יש להם חבילת התחברות חינמית, אבל שם זה עם מספר קטן יותר של שרתים, והם גם יותר עמוסים בדרך כלל, אז גם המהירות לא משהו. אני משלם כמה שקלים בחודש, ואני מקבל חוויית גלישה מצוינת, שגם מגנה על הפרטיות שלי.
ועכשיו, פרסומת. עוד רגע נגמר הפרק, ואז תוכלו ללכת לאתר של פרוטון VPN ולרכוש לעצמכם מנוי. אבל אם תיכנסו דרך הלינק המקוצר שניתן כאן, על כל רכישה שלכם, הבלוג והפודקאסט יקבלו כמה שקלים.
וגם עומר.
וזו דרך נחמדה להגיד לנו תודה.
אני רעב.
רק נבהיר,
מאפים!
זאת לא הסיבה להמלצה שלנו, ולראיה, אם היינו מפנים אתכם לאחת מהאלטרנטיבות שסקרנו קודם, אבל פסלנו, היינו מקבלים הרבה, הרבה יותר שקלים על כל רכישה, אבל לא בשביל זה אנחנו כאן.
אז אם אתם רוצים לרכוש מנוי דרכנו, ייכנסו לכתובת bit.ly/vpn-cyber-cyber, bit.ly/vpn-cyber-cyber. תודה. עד כאן, סייבר סייבר.
סייבר סייבר, עידו.
סייבר סייבר, נועם רש, ואני מקווה שנתראה בקרוב.
אינשאל.
סייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים. ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה. מגישים. נועם רותם ועידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
אני רעב! מאפים!